אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד.
שלום, אני גיא חג'אג'.
אני רומטיק.
ואתם על הרגע. בכל פרק אנחנו לוקחים מיקרופון ומלווים סיפור אמיתי. נכנסים לתוך עולם שאנחנו לא מכירים ומנסים להבין אותו.
הלו.
שלום, אני יכולה לדקה מזמנך?
דברי.
קוראים לי ירדן, אני לפני 14 שנה בערך עברתי תאונה שאני מאמינה שהיית מעורב בה גם.
את מדברת על התאונה שהייתה בארלוזורוב?
כן.
כן, אני כמה רוצה להתנתק מזה כמה שיותר. אני סוחב איתי, איתי, למרות שלא ראיתי אותך, אבל...
ירדן מרציאנו עובדת איתנו כאן בתאגיד. האמת היא שהיא יושבת ממש שני שולחנות ממני.
ירדן בת 20, היא לומדת טבעה במכללת מנשר וכותבת שירה. לפני שנה במסגרת הלימודים היא התחילה לעבוד על תוכנית רדיו, על תאונת הדרכים שהיא עברה.
זה קרה לפני כמעט 15 שנה, ב-2003, בגבול בת ים יפו. היא ישבה ברכב מקדימה, בלי חגורה, כשנהג מונית לא עצר בעצור. היא הייתה אז בת 5.5. כשהתחילה לעבוד על התוכנית שלה לפני כמעט שנה, היא ביקשה להקליט את בני המשפחה שלה. היא רצתה לשמוע את הזווית שלהם לסיפור, לשמוע מהם את מה שהיא לא זוכרת מאז.
בהתחלה הם קצת היו אטומים. זאת אומרת, הם לא באו בגישה שלי. יאללה, אני בא לרעיון. אלא, כאילו, מה את רוצה ממני? הם עשו את זה בתחושה שלי, למרות שמשהו קצת משך אותם אחורה. והם עשו את זה, בכל זאת, בשבילי.
יום אחד הכניסו אותנו לחדר שקראתי לו החדר הרע. החדר הכי רע. ואמרו לנו שאת תישארי נכה לכל החיים, אבל תיארו את זה, תראו את זה בהכי גרוע בעולם שיכול להיות.
זה אבא של ירדן, רחו. אם בהתחלה בני המשפחה הסתייגו, בשלב הבא הם דיברו איתה בכנות בלתי רגילה.
אני אגיד לך את האמת, הייתי רואה תמונה עגומה לאללה. הייתי רואה אותך בדמיון שלי, כיושבת במרפסת למטה, ואת מסתכלת מהמרפסת ורואה את כל הילדים שחקים, ורק את לא יכולה לשחק. זה הורג אותי. הייתי רואה תמיד קדימה, זה 15-20 שנה קדימה, ואורטל הייתה נותנת לי כוח. אבא, עוד יום אחד עבר, עוד יום אחד היא חיה, אל תסתכל קדימה.
היא ראינה גם את האחיות שלה, אורטל ואודליה, אבל יותר מכל, ירדן רצתה לדבר עם נהג המונית, אותו נהג מונית מהתאונה.
מה הרגשת כשהתקשרתי אליך בפעם הראשונה?
את האמת שאני לא רוצה לדבר איתך. אני לא רוצה לחזור לזה עוד פעם. מאוד קשה לחזור לעבר שהוא לא נעים בכלל. שתדעי שאני לא עובר מחצות וחצי.
וואלה, בחנות של אבא שלי?
אני נשבע לך, אני לא עובר משם, לא נסעתי משם. מי אז התאונה? ולפני זה הייתי קונה שם.
היום בהרגע, ירדן מרציאנו עם הסיפור שלה.
הלו, רחו? כן. תשמע, הבת שלך עשתה תאונה. אומר לה, הבת שלי, איזה בת שלי עשתה תאונה?
הגענו כולם לבית חולים.
זו אורטל, אחותה של ירדן.
נכנסנו מהר בריצה למיון, חיפשנו אותך, וכשבאנו וראינו אותך, הכנסנו את הראש לחדר, ראינו אותך ערומה, לגמרי. וממש שנותנים לך מכות חשמל, ככה, בום, בום, בום. ואחר כך העבירו אותך, התחילו סיטי ו-MRI, ואני אומרת לרופאים, תנו לי להיות איתה בסיטי, שהיא תקום, שהיא תראה מישהו שהיא מכירה, שהיא לא תרגיש לבד. ובכלל אני חשבתי לעצמי, אולי תקומי ולא תראי אותנו ותפקי. בכל זאת, ילדה בת 5 לבד, אבל אנחנו לא ידענו שבכלל הולית בכיוון של להתעורר.
הגעת לטיפול נמרץ ילדים, ושמה... בימים הראשונים אמרו לנו שבכלל לא תחזיקי מעמד. בפציעה כזאת זה בלתי אפשרי.
אני גם זוכרת שאבא נכנס לטיפול נמרץ באותו יום של השיחה, וצעק להם, יש לי כסף, אני מוכר למכור את הכל, יש לי כסף. בא אליו המנהל מחלקה, פרופסור פרט, ואמר לו, תפח לו ככה על הגב, ואמר לו, אדוני, פה, במקום הזה, אין שום דבר שכסף יכול לקנות. אין פה משמעות לכסף. הכסף הוא חסר משמעות פה, אז בבקשה, אדוני, תצא ותמשיכו להתפלל על הילדה הזאת.
אני כל הזמן הייתי סותמת את האוזניים, הייתי מפחדת לשמוע דברים קשים.
זו אודליה, גם היא אחות של ירדן.
ידעתי שהמצב חמור. הייתי נכנסת לחדר, עומדת לידך, לא נוגעת בך, ובוכה, בוכה, בוכה. הייתי מסתכלת על הרצפה, הייתי רואה את הדמעות של מי שהיה לפני, הייתי רואה על הרצפה. אני כמה ימים לא יכולתי להיכנס לראות אותך, הייתי נכנסת מפחדת. זה מכתב שכתבה עובדת סוציאלית מהטיפול נמרץ. החל מאתמול מתמודדת המשפחה עם המשמעות האמיתית של מצבה של ירדן. עד כה, למרות שיחות חוזרות עם אנשי הצוות, כנראה לא הפנימו את מהות העניין. תגובות בני המשפחה היו קשות ומשקפות את המצב של ירדן. תגובות כוללות זעזוע ואלם, אשמה עמוקה מצד האם, חוסר עונים, תחושת של אובנן, שליטה וביטחון בסיסי. במהלך השעות שאחרי הבשורה שנתקבלה במסגרת שתי שיחות עם הרופאים, אהב מילה תפקיד מרכזי כלפי הבנות, כל אחת בנפרד, נראה כי למרות קשייו הוא מצליח לתמוך בהן, כל אחת על פי צרכיה. היום נראה ששלב הזעזוע עדיין בעיצומו, עדיין מנסים להקל את המצב, המשך ליווי תומך על פי הצורך.
העלו אותך לטיפול נמרץ, ואז בא הרופא, דוקטור פלדמן, ואמר, שלום, כולנו נעמדנו מולו, והוא עמד ככה איזה 5 מטר מאיתנו רחוק, הוא אמר, תשמעו, אם היא תחיה, היא תישאר נכה ומשותקת ומונשמת לכל ימי חייה. כן, כרגע היא נמצאת, הוא אמר, אני זוכת בסכנת חיים, ואז אני איבדתי שליטה, רצתי אליו, כאילו בכעס כזה, צרחתי והשתוללתי, אבא תפס אותי, אבא שבחיים לא הרים עלינו יד ולא שום דבר, נתן לי סתירה ככה מצלצלת, ואמר לי, תירגי, ומאותו רגע אני זוכת שלא בכיתי יותר. עמדתי ורצתי והלכתי, וכל מי שבחה כעסתי עליו. אני זוכרת דבר אחד שהוא לא יצא לי מהראש. ביום שישי, שזה היה השבוע אחרי התאונה, עשינו קידוש בבית חולים והיינו איתך, ואת לא יכולת לדבר. ואני רציתי לדעת, הם אמרו שאין לך תחושה בכלל, יש לך נתק בחוט שדרה ואין לך תחושה. ואני אמרתי, ירדן, את שומעת אותי? אם את שומעת אותי, אתם מצמצים העיניים, פעם אחת. מצמצת. ואמרתי, בואי נשחק משחק. אני אלחץ לך על האצבע של הרגל, על הבוען ברגל, כל פעם שאני אלחץ את עצמי עיניים. תגידי לי אם את מרגישה. לחצתי פעם אחת, עצמת. לחצתי עוד הפעם, עצמת. חיכיתי עוד 20 שניות, לא לחצתי, לא עצמת, לחצתי עוד הפעם, שוב עצמת. אני ידעתי בתוך תוכי שאת מרגישה, הרי אני ידעתי את זה. הלכתי לרופא, אמרתי, תשמעי, היא מרגישה, ניסיתי את המשחק. הרופא כעסה לה ואמרה לי, תקשיבי, את מתסכלת אותה, בטח שהיא תשחק איתך משחק, ילדה קטנה בת 5.5, אתם מתסכלים אותה, אין סיכוי בעולם שהיא מרגישה. צרחה עליי. טוב, אני קראתי לאבא ולודל ולכולם, אמרתי, בואו תראו. אני עושה, והיא מרגישה. אבא הלך לדבר עם הרופאה, ואמר לה, בואי, אני אבקש ממך שתקשי לראות מה זה. באמת, היא אמרה, הרופאה אומרת, וואו, אני לא מאמינה.
לא יכלתי לעבוד בתור נהג מונית, המצפון לא נתן לי. אמרתי, אם אני פגעתי בבן אדם, וזה מה שקרה לו, אני לא רוצה לפגוע בעוד אחד. לא היה לי קל עם זה. בגללי זה קרה, אני האשם. אני לא מאחל את זה לאף אחד, ההרגשה הזאת. הייתה לי איזו ידידה שאתה גרה בפואבלו, והיא סיפרה לי על המצב שלה. קורא לי שעד כיסא גלגלים ומשותקת.
יש לי מערכת יחסים די רבת שנים עם הבית חולים הזה. זה לגמרי היה הבית שלי. גם היום זה הבית שלי, כי אני באה לשם. רופאים התחלפו, אחיות התחלפו. אבל יש לי איזושהי סנטימנטליות שאף אחד לא יכול לקחת ממני. אחרי התאונה אני זוכרת שהתעוררתי, הייתי ערומה, מלא צינורות, הייתי ילדה ולא הבנתי מה כל כך קורה, אבל לא יכולתי לזוז, ולא יכולתי לדבר, אבל המשפחה שלי הייתה סביבי, וזו התמונה שיש לי. יש לי 3 אחיות, אודל, ימור ואורטל. השתיים הגדולות הן היו יותר דומיננטיות בכל התקופה ההיא של התאונה, והן אולי הזיכרון הכי חזק שיש לי משם, של נחמה ושל צחוק. ובסך הכל, יש לי הרבה חוויות שאני מסתכלת עליהן בפילטר של עבר כזה, והן כאילו מאוד מנחמות אותי. תקופה כזאת של ילדות שכולם נורא עטפו אותי.
בוא נקי, יש לך אחיות, גם במפעל הפיס לא מוצאים דברים כאלה. הם עזבו את החברים שלהם, הם עזבו את החיים שלהם, הם עזבו את הכל. מה שמעניין אותם, מעניין אותם ירדן בבית חולים. לא ראו כלום בדרך.
בכלל היינו עושים להם צוות הווי ובידור, לוקחים איזה 10 כיסאות גלגלים, את זוכרת שהם לוקחים 10 כיסאות גלגלים, ואומרים להם, יאללה, הולכים טיול לקניון, הולכים טיול היה קניון בתל השומר, הולכים, עושים שרים, משתוללים, רוקדים, כל אחד לפי משהו מסוגל ויכול. הייתי עושה כאלה שטויות, זורקת על עצמי קמח, סוכריות, סוכר, מלחמות של כדורי שוקולד, העיקר להצחיק אותך. וזה היה עובד, אני זוכרת, היום בדיעבד אני זוכרת את זה, תקופה כאילו, אומנם מאוד מאוד קשה, התקופה הכי שאני זוכרת בחיים שלי, אבל זה היה חוויה. זה היה, ובלילה שירדן הייתה נרדמת, אני הייתי יושבת ובוכה.
אני זוכרת הרבה רגעים כאלה, של שטותיות. היה שם משהו שונה. הם אהבו אותי כאילו, אהבה של אופי אני תלגיל האגוצנטרי הזה שאני נמצאת בו עכשיו. והם היו בו אז. אני מתקשה להבין את זה שהם עזבו את החיים שלהם, ואחותי הייתה אמורה לסיים צבא 3 חודשים אחרי שהתאונה קרתה, והיא פשוט סיימה את זה קצת יותר מוקדם, והם היו איתי יום ולילה, שזה מטורף. עם כל מה שאני כאילו זוכרת כדברים טובים, זה כנראה היה איזשהו ניסיון נואש לתת משמעות לחיים ולתת אופי שמח יותר למצב שהיינו בו. והם הצליחו. כמויות האהבה שקיבלתי והחום שבנו סביבי, זה היה דבר שמאוד הייתי צריכה. שבנה אותי מאוד, אני לא יודעת מה הייתי אם לא היה לי התאונה. כאילו אין לי מושג, זו שאלה מאוד מעניינת. בשיחה עם הנהג הוא סיפר שהוא זומן לבית משפט, אבל אף אחד לא חשב באמת להגיע לעמוד מולו, כי כולם היו איתי בבית חולים. זה הקרקע שלי. זה הבסיס שלי. וזה וואחד בסיס, כאילו.
מה את מרגישה כשאת נכנסת לבית חולים?
יש לי קצת רכושניות למקום, לזיכרונות משם.
ירדן הייתה בטיפול נמרץ 50 שנה. אחר כך 2 בשיקום, ואז עוד 50 שנה באשפוז יום. היא חזרה הביתה כשהייתה בת 8, אחרי כמעט 3 שנים בבית חולים.
לפני כמעט שנה שברתי את הרגל בפיזיותרפיה, ובאתי למיון ילדים, וכבר לא קיבלו אותי שם. והלכתי למיון של המבוגרים, והרגשתי קצת כאילו זרקו אותי מהבית. כאילו אמרו לי, זה כבר לא המקום שלך. והייתי כזה ב... אתה יודע, קצת כמו אחרי פרידה, נדרש לי זמן כדי להקל את זה. כשאת ילדה, התייחסו אליך כמו לילדה, לא כמו למבוגרת. כאילו, מאוד צריך לשמור, מאוד צריך להתחשב, ויש לזה משקל גדול. כי במצב כל כך פגיע, אתה כן זקוק לחמלה מאוד גדולה. ולמבוגרים, בין מבוגרים, אין את זה. זאת אומרת, יש הרבה פחות חמלה אחד כלפי השני. יש יותר אי-סובלנות. כשמתבגרים, ואצל ילדים זה פשוט, אצל ילדים זה פשוט לא קיים.
אני זוכרת שאחרי כמה שנים עלית לכיתה א', וכל הכיתה שלך נסעה לבית חלומותיי. ואני הייתי בהיריון הראשון שלי בליעם, הייתי אולי בחודש שלישי, ולקחתי אותך לבית חלומותיי. כל הילדים, היה שם פארק מים כזה. עלו, ירדו, התגלשו. עלו, ירדו, התגלשו. ואת ישבת והסתכלת עליהם. אני לא אשכח את זה, את זוכרת את זה? את ישבת והסתכלת עליהם. אמרתי לה, ירדן, מה אתה, היית רוצה? אז אמר, עשית לי כזה פרצוף, הייתי. כאילו, הייתי רוצה, אבל כאילו, אני לא יכולה. ואני הייתי בהיריון, כאילו, אמרתי, לא מעניין אותי כלום. תפסתי אותך, הרמתי אותך, עליתי עם הבגדים, אני הייתי עם בגדים. עם הבגדים, נכנסתי למגלצ'ה, התגלצ'תי איתך, וכל זה, את יודעת, אני שומרת לך שלא ייכנס לך מים לקנולה, וזה, עוד הפעם, הרמתי אותך, עלינו. עד שלא, כל הילדים סיימו עוד, אנחנו ממשיכות להתגלץ, עולים, יורדים, עולים, יורדים, אני כבר בשארית כוחותיי, את זוכרת? זה היה, אין, לא היה דבר שאת רצית ולא עשינו. כאילו, לא היה דבר שאת הסתכלת עליו, רצית לעשות אותו, ואמרנו, אי אפשר. מבחינתי, הכל היה אפשר, עד, אפילו היום שאת גדלת. חוץ לארץ, מועדונים, מסיבות, כל דבר שרוצים, אפשרי. הכל, הכל.
בשלוש שנים האחרונות, אני די מתעסקת בפער שנוצר ביני לבין העולם. אפילו עם האנשים הכי הכי קרובים אליי. זה שם. החיות שלי הם... הן הכי קרובות אליי בעולם הזה. ופתאום לחשוב שאני נמצאת בקצה אחד ואין בקצה שני. פתאום ראיתי מקומות שלא נצליח להתחבר בהן לעולם.
לאחותי, מאת ירדן מרציאנו.
לאחותי יש חברים מהצבא. יש לה אהבה וילדים לעתיד. יש לה משפחה ובצעת עין הפוכה. יש לה נעליים סוליה וחול באצבעות של הרגליים. יש לה עיניים בגובה 74 מטר. יש לה רישיון ודוחות חנייה ותחתונים וחזייה עם תחרה. יש לה קצב וכפיים, ריקוד מהיר, שיער מתעלסי מהאוויר. יש לה מבט ישר, תנועת סירוק שיער. שליפת שרבול ועוד שרבול וזריקת חולצה לו לסל. לאחותי אין גבול ואין גם מגבלה. יש לה צחוק קופצני, כמו של גבר עם קרס גדולה. ולפעמים, כשחושבים על זה, זה מצחיק. כאילו אלוהים ככה כתב, כשישב להחליט מה אנחנו, לסדר מסביב ולמיין. על אחת כתב באצבע גברית, יש גדול וקורן, ועל השנייה כתב אין.
באיזשהו שלב, עלה לי הרעיון, למצוא את הנהג מונית, שאיתו עשיתי את התאונה.
למה כל כך רצית את זה?
כי חשבתי שזה יכול להיות גדול. זה גילוי חדש. זה קצת כמו ליצור משהו. וליצור זה מה שאני עושה. ואבא שלי גם התחיל לחפש קצת. והוא מצא לי מספר, והתקשרתי למספר הזה, וענתה לי אישה. ומסתבר שזה הייתה גרושתו, ושהיא גרושה ממנו משהו כמו 20 שנה, ושאין לה מושג איפה הוא היום, ושגם לבן שלהם אין מושג מה איתו, איפה הוא גר, או מה הוא עושה היום. המשכתי לחפש, אבא שלי יותר נכון המשיך לחפש, ואני הצגתי לו. ואחרי איזה יום, בערך, אבא שלי סימס לי את המספר. זה היה באיזה 9 בלילה. לא היה נעים להתקשר בשעה כזאת, אבל תכלס, זה מה שרציתי לעשות, וחיכיתי. עד יום למחרת, והתקשרתי אליו.
בגללי זה קרה, אני האשם. אני לא מאחל את זה לאף אחד, ההרגשה הזאת. לא קל. עכשיו גם נחזור על זה, אני כבר מורות. לא קל, אני מתרגש.
לא, תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. יש לי חיים מאוד מאוד טובים. אמנם אני, כן, אני נכה, אבל אני חיה עם הנכות שלי בשלום ובשמחה, ו... החיים שלי הם בסדר גמור. אני גם לא הייתי רוצה, לא הייתי רוצה שתרגיש רע לגבי זה, שתסחוב את זה איתך.
אני סוחב איתי, זה איתי, למרות שלא ראיתי אותך, אבל סיפרו לי.
מאוד לא הייתי רוצה. תראה, אני באמת, אפילו בשבילך הייתי רוצה אפילו רק לדבר איתך, שתראה שהכל בסדר. ומעבר לזה זה מאוד חשוב לי, כאילו עבורי, אתה יודע, זה הסיפור שלי.
אני יודע, זה החיים שלך, זה לא...
כן, ובאמת הייתי שמחה אם היית יכול לעשות מאמץ עבורי, שנדבר.
לא, אני צריך לחשוב על זה, זה לא כלאחר יד, מבינה? אני צריך לחשוב על זה, זה לא פשוט. לא פשוט להיכנס למקום שאני לא רוצה להיות בו.
תראה, אני עברתי חיים שלמים בעקבות הנכות הזאת, ואני לא מוכנה להתחרט על החיים שעברתי, כי כמובן לצד הקושי עברתי גם, אתה יודע, פגשתי אנשים, זה הוביל אותי למסלולים שונים. כל כך חשוב לי להיפגש איתך, כי א', אתה נשמע לי באמת בן אדם טוב, ולא הייתי, לא הייתי רוצה חלילה שתסחוב איתך מטען לשם.
זה לא תלוי בך, זה תלוי בי, באישיות שלי.
כן, אבל אני חושבת גם שאם נדבר...
מי, מה אני יכול כבר להגיד לה? מה?
תראה.
שאני מצטער, זה לא...
לא, אני לא צריכה.
לא, אבל מה, אבל אני ממני.
זה הרגיש כאילו הגלגל הסתובב. בגלל אופי השיחה הזאת, ציפיתי קצת להיות הקורבן. אבל יצא שזה היה בדיוק הפוך.
נכון, נכון. אנחנו חיים את זה כבר כל כך הרבה שנים, ובאמת זה מצב מאוד, מאוד רגיל עבורנו. זה החיים שלנו. אנחנו לא, אין בנו כעס. אנחנו אוהבים את החיים, כמו שאמרתי לך, וכרגע הרצון שלי לפגוש אותך זה לשאול אותך שאלות ואולי לעזר בך לכתבה שלי, זה אך ורק מתוך סקרנות וסגירת מעגל, אתה מבין?
אני דווקא חשבתי עלייך כל הזמן, זה לא פשוט, זה לגרום לדבר כזה... זו הטרגדיה שלך.
לא, כאילו זה היה הטרגדיה שלי, אבל היום אני לא חיה בצל שום טרגדיה.
תשמעי, את לא מתארת לעצמך איזה הקלה את עושה לי.
ירדן והנהג לא נפגשו מעולם.
לא חשבתי שהשיחה תתנהל חלק. ואני רגילה לחשוב שכל מי שאני פונה אליו ידחה אותי על הסף, והוא לא דחה אותי על הסף, אז כבר הייתי מרוצה. והגילוי הזה, שבעצם לא רק אני זו שהושפעתי מהרגע שהוא היה שותף לו, לשארת החיים מאז, אלא שגם הוא מאותו הרגע סחב איתו משהו די גדול. וזה היה כי לחשוב שמישהו חשב עלייך במשך 14 שנה, והוא לא באמת עבר לי בראש, אבל הוא חשב עליי 14 שנה, והוא זכר אותי 14 שנה. זאת אומרת, כאילו, כמה דברים אפשר לשכוח ב-14 שנה? ואותי הוא זכר. זה נחרט בו באופן בלי רחמים. היה תחושה שהוא תקוע, שמשהו בו לא המשיך מאז, ואני המשכתי לכל כך הרבה מקומות ב-14 שנים האלה.
ואין בך כעס.
לא, על מה אני אכעס? מבחינתי, כאילו, הנכות היא מצב נתון. אין לי כעס עליו. יש לי כעס על הרבה דברים אחרים שקשורים לנכות. זאת אומרת, רוב החברה, לא חברה מכילה כל כך שונים. אני יכולה להעיד על עצמי שגם אני בתפיסה שלי, למרות שאני נכה ואני שונה בכל כך הרבה מובנים, יש בי איזה מקום שעודף שונות. אבל אני גם לא יכולה לשפוט אף אחד שמבטל אותי. כי יכול להיות שגם אני מבטלת כל כך הרבה אנשים לפי איך שהם באים לי בעין. וזה קצת טרגי, אבל בגלל זה אני מכילה את זה. כי אני יודעת שבין סיבות אחרות יכולתי להיות בדיוק כמוהם. יכולתי להיות הם. אני תמיד חוזרת לזה, כי בני אדם עם כל הפגמים בעולם, ולא משנה אם זה נכות רגשית או פיזית או whatever, זה כאילו קלישאתי מוות, אבל בני אדם יכולים להיות כאילו הדבר הכי מפליא וכאילו מדהים שיש. כי הרי למה אנחנו מתאהבים? כי בני אדם שווים את זה. שנאהב אותם, שנראה בהם מיוחדים, גם אם הם לפעמים, רוב הפעמים לא רואים את זה בעצמם. אנשים הם מדהימים. וגם אני מדהימה. כן, וואלה, אני עושה הרבה דברים ש... שאני בעצמי לא דמיינתי שאני אעשה. גם לי לפעמים, כאילו, עולים דברים שהם כל כך מובנים מאליהם, אבל אני חשה אותם כמו משהו שהרגע הבנתי. סתם, שלפעמים אני יכולה ממש להיות חלק ממשהו, כמו שאני נגיד. היום חלק מהעובדים בתאגיד, ושאני עובדת בתאגיד, זאת אומרת, משלמים לי כסף בסוף החודש. כאילו, זה מפתיע אותי, כאילו, למה? שמישהו ישלם לי כסף.
בוכטות, את מיליונרית עכשיו.
משהו, וואו. לא, אבל זה כאילו מובן מאליו. אלמלא אותה אנשים מאחרות, במאות אנטיבים, צפצוף אחד ארוך למכונית שקרה על הכביש, אלמלא שחרונם של כל המאוהבים, שבידם זר פרחים, אשון ואדיש, אלמלא ישיבות צוות שהתארחו בלי הצדקה, אלמלא אי הקליטה תחת כל הגשרים, אלמלא המועקה, אלמלא הדפיקה, אלמלא כל הממהרים, הדוארים, הנשארים. אלמלא עוד אחד נפטר, ליבי נשבר. אלמלא ביטול החתונה, התאונה. חסמו את הכניסה, לבאים מן הכיכר. אלמלא עוד סיגריה אחת אחרונה. אלמלא ידיך משכו במלאכתן, וכל פחי הזבל עלו על גדותיהם. וכל געגועי נערמו על המפתן, ושבו אליי קשים, כמו לא אוכל בלעדיהם. אלמלא המבטרים, כל הנסוגים מגשת. אלמלא כל המתים, כל החפתים בנופלם. אלמלא הייתי זוכרת, לילה לילה, ומבקשת. לא היינו נפגשים שוב לעולם.
זו הייתה ירדן מרציאנו, עם הפרק שלנו להיום בהרגע.
פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא באתר של כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים. אתם מוזמנים למצוא אותנו גם בפייסבוק, חפשו הרגע.
את הפרק הזה ערכתי יחד עם ירדן וגיא חג'אג', עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט. תודה גם ליובל אביבי על ההקראה.
מאיה קוסובר ויוחאי מיטל מהפודקאסט סיפור ישראלי עבדו עם ירדן על התוכנית שלה במנשר, תודה רבה. תודה גם לאולפני תיבת הנגינה ולבסטה ריימס.
תודה בסטה, אני רומטיק.
אני גיא חג'אג'.
נשתמע בפרק הבא.